ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום הזמנתי אורח מיוחד אליי הביתה לירושלים, ועלית מאיפה?
מתל אביב.
מתל אביב, הוא.
שתי עולמות
שונים. ואפילו הגיע ברכבת. והאורח, אילון וולף, שאנחנו כבר בקשר הרבה זמן, אבל אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים.
לגמרי.
ואפילו אנחנו חולקים לקוחות ביחד.
נכון.
והיום ניצלנו את ההיכרות, להיכרות מעמיקה, גם עם הקלטה של פודקאסט, שאני חושב שאני הבנתי שהכיוון הכלכלי, שזה גם השם של אילון, של העסק שלו, הכיוון הכלכלי להגדלת ההון המשפחתי, מאוד דומה בחשיבה ובדרך ובהסתכלות על הדרך שאני מסתכל בה על החיים. ואני חושב שזה מה שיצר את החיבור, גם אם לא נפגשנו עד היום, בטף אנחנו נבין את זה. וזה לא סוד שאני עושה הכנה לפודקאסט, ואנחנו קצת ישבנו עכשיו, עזוב שאתה, אשתי שאלה אותי הבוקר, מי זה הבן אדם המסודר הזה, שזה חלק ממי שאתה, כן? ששלח את הנקודות בצורה כזאת מסודרת. אז שישבנו והבנו לאן אנחנו אומרים, וגם הסתכלנו ואמרת לי, שמע, אני לא למדתי, אין לי תואר בכלכלה וכאלה, ואתה יודע ששאל אותי יום אחד עורך דין, מה התואר שלך? ואמרתי לו, תקשיב, זקני השבט אצל האינדיאנים, לא היה להם תואר. הוא אמר, הבנתי, אל תמשיך. אז יש לנו חוכמת חיים, יש לנו חוכמה של עשייה. אז ברוך הבא, אילון וולף, כבוד גדול שאתה באת. ואני שיניתי, ברגע שאמרת שאתה בא היום, הפכתי עולמות, ביטלתי תוכניות, והנה, אנחנו יושבים ביחד ואני נהנה. ואני כבר נהנה, אתם עכשיו מתחילים. אז בוא תספר לכולם מי זה אילון וולף, בעצם איך הגעת לעיסוק הזה ולמה אתה עוסק בו, ומשם נזרום לתוך הנושא, ואני חושב שהולכת להיות פה שיחה מרתקת על כל מה שקשור בהון המשפחתי.
איזה כיף להיות אצלך, צחי. א', אני רוצה להגיד שאתה יודע, אתה אמרת הכיוון הכלכלי, אבל בעיניי זה לא רק הכיוון הכלכלי, זה הכיוון הכללי. זו הצורה שאני מסתכל על העסק הזה שלי. זאת אומרת, זה כיוון כללי, כי כשאני נפגש עם אנשים, בתכנון פיננסי עם יחידים ומשפחות, מגיל 25 ועד גיל 80 פלוס, בפגישות איתם, אנשים מגיעים אליי בצמתים. ואני תמיד אומר להם שאני עוד לא יודע, ואני יודע כשאני אכיר אתכם, אבל כבר בשיחה ראשונה בתכנון פיננסי, לפעמים העיקר, ובוודאי ובוודאי בשיחה הראשונה, הוא לא העניין הכלכלי הפיננסי, אלא הפסיכולוגיה הנפשי. לפעמים זה יכול להיות 50% פיננסי ו-50% לא פיננסי. וכדי להצליח ולהתקדם כלכלית, צריך לפעמים לעבור מחסומים ומכשלות פסיכולוגיות, וזה נורא חשוב.
אז תדע לך, זה, אני, אתה יודע, מכל רגע שעובר ואנחנו יושבים, אני מבין כמה אנחנו דומים בדרך של החשיבה. ושאתה יודע, אנשים, ישבתי להקליט פודקאסטים, אחד מהפודקאסטים, ואומרת לי הגברת שישבתי איתה, ואומרת לי, תגיד לי, עד עכשיו אנחנו בהכנה, עשינו, רק דיברנו על כל מיני דברים, ולמה אנחנו עושים מינגלינג כזה, למה אנחנו לא בתוך התהליך? אמרתי לה, זה חלק מהתהליך. כשאנחנו יושבים ומדברים על לקוחות ומגלגלים איתם שיחה, ולומדים אותם, זה חלק מהתהליך. אז אתה יודע מה, מפה אני רוצה לקחת, ובאמת תספר לנו, איך הגעת בכלל לעסוק, מאיפה באת, איך הגעת לעסוק בכלל בעולם הזה?
תשמע, אני חושב שכמו הרבה אנשים, שעשו ככה שינוי באמצע חיים, אני קודם כל, אני קורא לזה גם וגם. אני גם רוקח בתור הראשון, ואני גם גנטיקאי, ויש לי גם דוקטורט במדעי החיים, ועשיתי פוסט-דוקטורט, ואחר כך נמאס לי מהכל, והלכתי והייתי עורך פטנטים, שזה תחום של כתיבת בקשות לפטנטים, הגדרה של המצאות.
אתה תסלח לי אם אני לא ארשום את כל הדברים,
אני רק נותן, אני רק רוצה להסביר איך לפעמים בחיים דברים שאנחנו עושים מביאים אותנו במין איזה סכימה, עושים סכימה על החיים שלנו, לאן שאנחנו היום. אתן לך דוגמה, עורך פטנטים, הדרישה העיקרית כדי להצליח בתחום הזה היא ניקוי רעש. למצוא, להוציא את העיקר מהתפל, ובתחום הפיננסי, כשעובדים עם אנשים שמגיעים אליך, הם בעצם עם כל החיים שלהם, הפחדים שלהם, החששות שלהם, והידע שלהם, והטעויות שהם ספקו, והדפוסים הלא נכונים שלהם, אתה צריך קודם כל, ביחד איתם, להגיע, ואולי זה ישמע קלישאתי, וזה מאוד לא, להגיע לאמת. והאמת היום, בעולם שהוא רווי ברעש, קשה נורא להגיע לאמת. אני אתן דוגמה קטנה מאוד, של לקוח שהגיע אליי לפני חודשיים, בחור צעיר, ואנשים צעירים, כמו שאתם יודעים, מתאים להם להשקיע לטווח ארוך בשוק ההון, כי לפניהם עשרות שנים של ריבית דריבית שאפשר לנצל להגדלת הון. ודיברתי איתו, ואני גם מלמד השקעות בשוק ההון, שאיך משקיעים, ובשביל זה הוא בא אליי, והבנתי, ובפגישה הראשונה והשנייה אני רואה שיש לו עקבות, שהוא לא מסוגל. ואמרתי לו, תקשיב, אתה הגעת אליי כדי ללמוד השקעה בשוק ההון, אבל נראה לי שאתה לא רוצה, ואני לא מבין למה. ואז הוא אמר, תקשיב, אני יכול להגיד לך משהו? אמרתי, בוודאי. אמר, תקשיב, יש לי מחלה נדירה, שירשתי מאמי, שבגללה התוחלת של החיים שלי היא לא ברורה, והטווח הארוך שלי הוא לא טווח הארוך של בחור בן 30. זאת אומרת, התכנון הפיננסי הוא קצת כמו, אצלי לפחות, הערכת הפטנטים, להגיע לעיקר ולהגיע לאדם, ובניגוד לפטנטים שאתה יושב מול הדף ומול המחשב שהוא לא חי, אנשים הם חיים והם מביאים את עצמם. ולהגיע אליהם זה אתגר וזה כיף. אני חושב שאתה עושה את זה גם צריך. אני הקשבתי להרבה מהפודקאסטים שלך. היכולת שלך להגיע לאנשים היא פנומנלית.
תקשיב, החוכמה, ואני ממש מרגיש כאילו יושב פה אח תאום, אני מחמיא לעצמי לרגע, אני לא מתחיל להגיע לאנשים לפני שאני למדתי אותם וקצת שומע על העבר שלהם. ואתה יודע, אנשים לא מבינים, אני יושב מדבר עם אנשים ואני מדבר על ההורים שלהם. מה הקשר להורים שלהם? אבל פתאום אתה מגלה שההורים, המשכנתה שלהם הייתה סוג של טראומה והיה להם בעיה והם נפלו. אתה מגלה שאבא של מישהו נפל בעסק. אתה יודע, הרגישות בעשייה הזאת היא מאוד מאוד גדולה. אני אמרתי לא פעם בפודקאסטים שלי, שלקחתי אנשים שהיה להם 2 ומשהו מיליון שקל, ולא מינפתי אותם ב10 אגורות. לא מינפתי אותם בגלל שמבחינתם, בנק זה דבר רע. בנק זה דבר שזה טראומה. אז אתה יודע, צריכים ממש להבין את הנפש, שאני אומר, ואתה אומר את אותו דבר, וזה כיף לי שאתה אומר את זה, שאנחנו סוג של חצי פסיכולוגים כאלה, אנחנו לא, אתה יודע, יש לך הרבה תארים, אבל פסיכולוג אתה לא, וגם אני לא, ואני לא מתיימר להיות, אבל שאנחנו מבינים את הנפש, שאנחנו מקשיבים לאנשים, שאנחנו מסתכלים עליהם, שאנחנו רואים את התגובות שלהם, שרואים את ההתקמצויות שלהם בפנים, אנחנו לא אתה ולא אני נעשה ייעוץ בטלפון, אנחנו תמיד נעשה את זה פנים לפנים או בזום, שנסתכל איך דברים קורים, אז אנחנו מבינים את הכל, ואתה יודע מה, אני רוצה שנתחיל את הדבר הזה, ונתחיל לדבר על התכנון הכלכלי, מהדרך שזה קורה היום. ואני חושב שמה שקורה לאנשים היום, ואתה רואה את זה יותר טוב ממני, שאתה פוגש אותם, זה מהדרך שהם מתכוננים להשקעות, או מתכוננים לכל דבר. איפה הבעיה היום?
תראה, אני חושב שאנשים מתייחסים לצמיחה כלכלית או לפן הכלכלי שלהם במין איזה משהו שחי לצידם שהם לא נותנים לו את תשומת הלב. אדם שהוא רופא או שהוא עורך דין או שהוא לא עוסק בתחום הפיננסי וחי אותו וחי את הסיכונים שלו, ולא רק הסיכונים הגלויים, הסיכונים החבויים שהם יותר מסוכנים מהסיכונים הגלויים, הוא לא יכול להבין את המורכבות של העולם הזה. ופה נמצאת הבעיה, המשפחה הישראלית וגם הרווקים הישראלים, יש להם נטייה להשקיע באופן אקראי. זאת אומרת, באופן אקראי, בלי תכנון ובלי אסטרטגיה, באופן אקראי זה אומר שהם לא השקיעו המון שנים, ואז פתאום יש איזה FOMO, Fear of Missing Out, כי השכן השקיע ואח שלי קנה כבר דירה ואני עדיין בלי, אז מהר מהר אני קונה איזה דירה בחול, כי אני יודע שאולי אמרו לי שהצועה בחול יותר גבוהה. בלי להבין מיסוי ובלי להבין את הכשלים, ובלי להבין מה זה סיכון נכס ספציפי מול סיכון שוק. לפעמים יש גם סיכון שוק וגם סיכון נכס ספציפי. אם אתה משקיע במדינה כמו יוון, באופן כללי, מדינה שהיא לא מערבית חזקה כמו אנגליה או ארצות הברית, אז יש לך גם סיכון שוק וגם סיכון נכס ספציפי, השקעה בשכונה מסוימת. זאת אומרת, השקעה צריכה להיות מתוכננת, צריך להבין אם אנחנו רוצים את התזרים עכשיו, אולי אנחנו לא צריכים את התזרים עכשיו, אנחנו משלמים עליו סתם מס, אנחנו רוצים הגדלת הון.
אז אתה בעצם מדבר לא רק על המרכיבים של ההשקעה, אתה מדבר בעצם על בניית אסטרטגיה. אז אני חושב שחשוב מאוד להדגיש פה לצופים ולמאזינים, אני מזכיר שהפודקאסט גם מצולם וגם מושמע, איך אנחנו בונים את האסטרטגיה של החשיבה, מה אנחנו עושים, על מה אנחנו מסתכלים. אתה התחלת להגיד את זה, אבל נראה לי שאתה צריך לצעוק את זה, בגלל שאנשים לא מבינים את זה.
תראה, אם צריך לצעוק, אז יש מספר דברים שצריך להגיד שוב ושוב, כמו איזה מנטרה שצריכה ממש להיכנס לדנ"א, זה נקרא אימפרינטינג בשפה הביולוגית, שתכונה חיצונית שסביבתית הופכת לחלק בלתי נפרד מהגנטיקה שלנו. אז אצלי המוטו הוא לא אסור להפסיד. משפחה לא יכולה להפסיד, ואני אתן המון דוגמאות. בוא ניקח שתי משפחות ישראליות, כהן ולוי. משפחת לוי, יש להם את אותו הון עצמי, יש להם, הם קיבלו ירושה של 500,000 שקל בגיל 55. הם אומרים, מה לעשות עם 500,000 שקלים? עכשיו, שאתה מגיע היום לעולם המורכב הזה, והבאנרים מתקיפים אותך בפייסבוק ובכל מקום,
הרי ברגע שאתה נפתחה, אומר להשקיע, קופצים עליך
בוודאי,
הבאנרים.
בוודאי, נפתחה הזדמנות לישראלים להשקיע במולטי פמילי באטלנטה. מי נפתחה ואיזה נעליים, צחי? ואנשים האלו לא מבינים בהשקעות, לא מבינים סיכון, לא מבינים שכשהם משקיעים במולטי פמילי, שזו השקעה אלטרנטיבית בשוק הלא שכיר, יש סיכונים שהם לא מכירים, הם לא מבינים שלפני שהם נכנסים להשקעה, רק 5-10% מה-100,000 דולר שהם צריכים לשים, הולכים למשווק, אוקיי? ואז אם ניקח שתי משפחות כאלה, ואני רואה את זה כל הזמן, ויש לי ממש שתי משפחות עכשיו בראש, אחת השקיעה באיזה מולטי פמילי בפרויקטים שהתפרסמו בעיתונות בשנים האחרונות, ולא רק שהתשואה לא חזרה, הקרן מתעכבת, והיא תחזור אולי. ואתה יודע, יש תביעות משפטיות וכו'. לעומת זאת, אותה משפחה עם 400,000-500,000 שקל, הלכה, אם מתאים לה, הלכה למלווה משקיעים בנדלן, וקנתה דירה ב-2020 בבת ים או פתח תקווה, היום קצת קשה יותר, אותם הדירות שעלו 1-2, צחי ב-2019, היום כבר לא 1.65-1.7, אז היום כבר תנאים אחרים.
בתקופה האחרונה, אני קונה הרי בחולון, אלוהים ישבור איזה קצב זה.
הייתה עלייה מטורפת. אז אותה דירה שקנתה, אותה משפחה שעשתה את הדבר הנכון והתייעצה, וקנתה דירה באזור ביקוש עם חצי הון עצמי, היום היא קיבעה את הקלץ, שזה בעצם שורט על האינפלציה, זאת אומרת שאתה, חלק המשכנתה הוא בקלץ, שכר הדירה עולה, ערך הנכס עולה, אבל ההחזר שלך לא עולה. זאת אומרת, המצב שלה, ההבדל בין שתי המשפחות האלה, בשווי הנקי, שזה מה שנקרא המדד שלנו להצלחה, עד כמה שזה, זה הצורה להסתכל, זה הצורת ה-IRR שעושים, והגדלת השווי הנקי לאורך זמן. אז המשפחה שהשקיעה 400,000 שקל באיזה פרויקט במולטי פמילי, מה-100,000 שקל חזרו 100,000 שקל, והמשפחה שהשקיעה בנדלן בארץ, באזור הביקוש, לא בחול, היא שווה היום הרבה יותר, כי ערך הדירה עלה מ-1.2 ל-1.7, והדירה נכנסה לפינוי בינוי, והיא תהיה שווה 4, כי לא תהיה...
גם אם היא לא שווה 4, תהיה שווה 3, 2.5, זה כבר שווה.
בעיניי צריך, היא לא תהיה דירה במעגל שני-שלישי לתל אביב בעשור הקרוב, דירת 4 חדרים שהיא חדשה בפחות מ-4 מיליון שקלים. זה המצב, זה עצוב להגיד, אבל זה המצב. זה בגני תקווה, בקריית אונו.
אני אגיד לך, אבל מה הבעיה של אנשים? גם בארץ, אני רואה את זה בתחום שלי, ואתה יודע, לפעמים אני מצאתי את עצמי פחות פופולרי. למה? שאני בא ואני אומר, תקשיבו, אני יודע להביא לכם, למשל בחיפה, אני יודע להביא לכם תשואה מיידית, אני לא אדבר באחוזים, אבל נגיד 3.75, ומגיעים כל מיני כאלה, גם בארץ וגם בחול דרך אגב, ואומרים, מה, אנחנו נביא לך 9%, ותקשיב, מן הסתם, הם הופכים להיות יותר פופולריים. למה? אנשים מסתכלים על המספר המיידי והקצר, ולא מבינים את כל המשמעות. לא כולם מסתכלים על זה כמוך.
הם לא מבינים, שהצועה תזרימית בנדלן, הצועה פירותית, התפקיד העיקרי שלה הוא לחסות את המימון, הוא להחזיר מימון.
יפה, אז הם לא מבינים, ושאני אומר לאנשים, אתה יודע, באים אליי גם אנשי שוק ההון, ואומרים לי, שמע, אתה יודע, שלימדתי במגמות בזמנו, תתחיל מ6% עד 6, בזלזול היו אומרים לי. ואני אומר להם, רגע, אבל תסתכלו, בנדלן אנחנו יכולים להגיע גם ל-15%.
נכון.
וגם ל-20%, אם אנחנו מסתכלים בעתיד, ואנחנו שופכים את זה אחורה.
לאורך התקופה של ההחזקה של הנכס, כן.
אז אני חושב שמה שאתה אמרת כאן, זה משהו ש... אתה יודע, זה מצחיק, יש לי... אני יודע שאני עובד מעלה, ויש לי צמרמורת עכשיו שאני אומר את זה, זה נשמע כאילו אני סתם אומר. זה כאילו סוף סוף בא מישהו, שאומר, רגע, צחי, אנחנו חושבים בדרך הנכונה, בואו תקשיבו לנו. אני חושב שאולי זה החיבור. ובואו תעשו משהו ותתכננו את זה נכון. אז אני חשוב לי מאוד שנכניס את האנשים, שנכניס עוד על את האנשים, באמת לדרך הנכונה של איך אנחנו חושבים. יש לי עכשיו כסף, מה אני עושה איתו? איך אני בונה נכון את החשיבה
שלי? דרך אגב, צחי, באותה הנשימה צריך לומר גם בהסתייגות ובזהירות, כי אנחנו אמרנו, דיברנו על ניהול סיכונים שהוא הבסיס של הפירמידה בכל תכנון פיננסי, לצעירים, למבוגרים, ובכל גיל, שהתאמת השקעה היא מאוד אינדיבידואלית. נכון שגם ב-2022 לקנות דירה במתחמי התחדשות עירונית במרכז, זו החלטה יכולה להיות נכונה מיוחד אם זו דירה ראשונה שאין את הכנס של מס רכישה, אבל אם יש לזוג 300,000 שקל, ואחד מבני הזוג הוא עצמאי, מכנסה לא יציבה, הם לא יכולים להיכנס למשחק של גוש דן, לפעמים אולי אפשר לקחת הלוואה להשלמת הון עצמי על שם, על חשבון קופת גמל של הורה, או קרן השלמות של הורה, אבל לא בכל מקרה, וצריך לבדוק פר מקרה יכולת החזר יציבות תעסוקתית, וגם האם זה יפריע לזוג לישון טוב בלילה.
אז אתה אומר דבר חשוב, אתה אומר, תסתכלו איפה אתם עומדים. גם כן. היום שישבתי ואמרתי לך שעשיתי ייעוץ לפני זה,
כן.
אם למשל לאחד מבני הזוג אין הכנסה, הוא גם עצמאי, והכנסה שלו תלויה בכל מיני דברים, אנחנו יודעים, ראינו את הקורונה, אנחנו שוכחים, אבל כן. הקורונה עדיין, אנחנו רואים אנשים עם מסכות, צריכים קצת תזכורת, מה קורה מחר אם אני עובד בשוק המזון, וזה עוצר לי, ואין לי מסעדה, ומחר מוציאים אותי לאיזה חופשה, או אנחנו שהרגשנו את זה.
אז הדירה היא כלי, ואנשים לא יכולים, אתה יודע, אבל אני מבין את זה לגמרי, אני גם ככה, אי אפשר להתנתק, מהעניין הרגשי, מהחיבור הרגשי לקירות, כי הקירות זה בית, וככה חינכו אותנו, וכולנו רוצים את היציבות ואת הבית. אבל הצורה להתייחס לזה, המתכן הפיננסי, אחד היתרונות שלו על פני הלקוח, הוא שהוא לא הלקוח, הוא בצד השני, והוא לא מעורב.
הוא לא מעורב רגשית.
הוא לא מעורב רגשית, נכון? שאם הוא מכיר את המשפחה, אז הוא נכנס והוא מכיר, והוא מתחיל להתחבב עליהם והם עליו, אבל הוא לא מעורב רגשית, ו... יש היום, אני, דרך אגב, זה נקודה שאני כן רוצה להתייחס אליה, כי אנשים בארץ נורא נורא חשוב להם ורוצים, ואפשר להבין את זה לקנות דירה למגורים. אבל לפעמים זה לא הדבר הנכון. נכון שאין היצע לסחירות ואין רגולציה כמו בגרמניה ובהולנד, אבל יש שם פתרונות. למשל, אני גר בצפון תל אביב, ואני כשאני, אני מקווה שבעל הבית שלי הוא לא רואה את הפודקאסט הזה, אבל הוא מסבסד אותי.
אני אטשטש לך את הפנים.
הוא מסבסד אותי. כי לקנות את הדירה שאני גר בה, לא היה עולה על דעתי, הכסף שלי עובד במקומות אחרים. אבל כשאני בא לחפש, וככה אני אמליץ להרבה זוגות, שהם באים לחפש דירה, והם רוצים למשל להשקיע את הכסף בדירה במתחם התחדשות עירונית, ולגור בדירה שהיא חדשה יותר, הם יכולים לבוא ולצוד דירה בחוזה ל-4-5 שנים. זה לא קל בכל מקום, או יש היום את הבנייה להשכרה, זאת אומרת, הפתרונות הם מגוונים וצריכים להתאים, ולהתחייב לקנות דירה חדשה למי שאין לו, אתה יודע את זה, צחי, אנשים לוקחים על עצמם הלוואות על גבי הלוואות, רק כדי להיות בעלים של דירה למגורים בטאבו, והנושא הזה כבר נכנס יותר לתודעה, וגם פה, בפודקאסט הזה, חשוב לי להסביר שדירה ראשונה בארץ נפלא, לא בכל מחיר. לא בכל מחיר.
אתה יודע שאחד הגורמים שמשפיעים מאוד על החשיבה הזאת שחייבים דירה לגור, זה דווקא מה שמדברים כל הזמן במדיה.
נכון.
כל הזמן אומרים שצריכים דירות לזוגות צעירים, וצריכים דירות לזוגות צעירים, ועושים כל מיני הגרלות, וכל מיני דיור למשתכן, וכל מיני דברים. עמודו, תעצרו. גם היום, שמע, דיברנו על זה לפני שהרי נכנסתי לפגישה מפגישה אחרת, ושאמרתי לאותה גברת, את לא יכולה לקנות את הבית שלך, את תצטרכי לקנות דירה להשקעה ולגור בסחירות, היה קשה לעצור את הדמעות שלה, ואני מבין אותה, אני מבין כן. אותה, בגלל שהיא רוצה את היציבות והיא רוצה את הכל, אבל זה גם לא נורא לגור בדירה בסחירות. נכון שיש פה בעיה קשה מאוד בארץ, עם הנושא של הסחירות, שבעלי בתים הם גרידים, בייחוד באזור שלך בתל אביב, שאתה יכול לגור בסחירות וכל יום באים ומעלים לך את זה, או שמוציאים אותך, או כל מיני פטנטים אחרים. ובאמת, כמו שאמרת, חייבים פה דיור להשכרה ולא דיור ולא דיור למשתכן, אבל צריכים להתאים את החבילה לעצמנו ולהיות ריאליים למאיפה שאנחנו. ואתה אמרת נכון, עדיף לגור, אם אתה רוצה לגור בלמד, אז אתה צריך, ואין לך את ההון לגור בלמד, או אם אתה יודע לעשות איתו יותר טוב במקום אחר, אז לא תגור בדירה שלך.
כשאני שותה את הקפה שלי בבוקר, צחי, אני לא מסתכל על הקירות, ואני אומר אתם בהשכרה, והטעם של הקפה הוא אותו טעם. אז נכון, יש באמת את המורכבות הזאת, אבל הפתרונות הם מגוונים. למשל, אנשים שהילדים שלהם עזבו את הבית ולא מחויבים לבית ספר ולגן באותה שכונה, הגמישות שלהם היא מדהימה. אנשים באמצע חיים יכולים להשתנמך, לשחרר הון להשקעה ולעזור לילדים. הכל בראש. זה קל להגיד, אני יודע, אבל חלק מהתהליך שאני עובר עם משפחות, הם אומרים, אנשים, המציאות בארץ השתנתה, יש בארץ אנומליה, כמו שאמרנו, דירות בגוש דן, 4 מיליון שקלים. אז אנשים לא יכולים, הכסף נגמר.
זה הלכת על משהו זול.
זול, לא, אני מדבר מעגל שני שלישי. ואנשים רוצים לעזור לילדים, ויש כל מיני אפשרויות, אבל אנשים שגרים בווילה בשוהם, וכל החיים לא השקיעו דרך אגב, וזו דוגמה למה צריך לבוא לתיכון פיננסי מוקדם, כי רוב האנשים, הכסף שלהם, ואתה יודע את זה נהדר, צריך, הכסף שלהם הוא בקירות. הם מגיעים לגיל 55, אפילו אם יש להם איזה וילה במודיעין או בשוהם או בראשון, ב6 מיליון שקלים, וקרן השתלמות קטנה אם הם לא פדו אותה, ואיזה חיסכון של 400,000 שקל, ועם זה אתה לא יכול לעזור לילדים היום. אז החשיבות היא, ופה אנחנו חוזרים לתיכון פיננסי מהנדלן, היא להבין שהדחיינות זה הם כל החטאים בפיננסים, כי ריבית דה ריבית, וגם בנדלן דרך אגב, נדלן זה משחק לטווח ארוך וגם שוק ההון. שוק ההון חייב זמן, כמה שיותר מוקדם להתחיל לבוא לתכנון פיננסי, להתחיל להפעיל השקעה בשוק ההון. דרך אגב, זה נקרא asset allocation. אני רוצה רק להעלות את הנקודה הזו שאני אחריב עליה אחר כך. סוד הסודות של ההתקדמות המשפחתית בהשקעה היא ליצור, זה נקרא הקצאת נכסים, asset allocation, שמתאימה. אז למשפחה שההון שלה הוא מוגבל. מוגבל זה יחסי, אבל נגיד את 3-4 מיליון שקלים, שתי הזרועות, ואני מראה את הזרועות האלה, הנה הזרוע השנייה שלי, זרוע נדלנית, נדלן...
תזכור שגם שומעים אותנו, לא רק רואים אותנו.
נדלן בהחזקה ישירה, בארץ, ונגיע לזה מול חול, ושוק ההון, על כל הגוונים שלו, פוליסות חיסכון, קופות גמל השקעה, תיקי השקעות בניהול עצמי, קופות גמל וכו' וכו', אלה שתי עזרות. כשמגיעים למדרגה הבאה, שיש כבר יותר כסף, אז אפשר להתחיל לחשוב על השקעות לא סחירות, השקעות אלטרנטיביות, שזה כבר עולם אחר. אבל אסור להזניח את שתי הזרועות האלה. נדלן, כל אחד צריך שתהיה לו דירה בארץ המגורים שלו, לפחות אחת, דירה עם פוטנציאל עליית ערך.
תגיד לי, אני למשל, באים אל האנשים, ואומרים לי, שמע, שאני אומר להם לקנות דירה לגור, והם אומרים לי, לא, 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 אמרו לנו רק לדירה להשקעה. ואני אומר להם, רגע, יכול להיות שדווקא אם תקנו דירה לגור, ואתם תגורו במקום
שמה,
שיש התאמה.
מצוין, נקודה מאוד חשובה.
בין הצועה לבין הזה, גם אתה יודע מה, גם אם יהיה פרש של 1,000 שקל, אולי עדיף לגור בנדלן שלך
ולהיות הסוחר של עצמך. בוודאי, אתה הסוחר הכי טוב של עצמך. ברור.
אז אני שמח שיש הסכמה.
הנקודה הזו היא מאוד חשובה, צחי, כי אתה יודע, אנשים הולכים אחרי סיסמאות, תגור איפה שאתה, תקנה איפה שאתה יכול ותגור איפה שאתה רוצה.
נכון.
אז הסיסמאות האלו הן בהסתייגות לגמרי. זאת אומרת, אם זוג צעיר, עם ילד אחד או בלי ילדים, קונה דירה במתחם התחדשות עירונית בפתח תקווה וגר בה, אז הוא השוכר הכי טוב של עצמו. דרך אגב, גם עם עוד ילד, אתה יכול להוסיף בדירה של 70 מטר, אז קיר גבס ולעשות לילד השני, ולחכות להתחדשות עירונית, ובינתיים הערך עולה, ובינתיים אתה השוכר של עצמך. אז נכון שכשהדירה מגיעה אל הבשלות שלה, אם אתה נשאר בה ולא הופך ולא מממש את ההון הזה, דרך אגב, בפטור ממס שבח, היום התקרה היא 4.5, 4.52, אני לא זוכר, אז זה כבר הופך לדירה למגורים, אבל כל העניין הוא של דירה למגורים מול דירה להשקעה הוא עניין של הגדרה. והתאמה. יפה. והתאמה.
ולפעמים עדיף להיות הסוחר של עצמך. אבל אני חייב לפתוח פה סוגריים על משהו שאתה כל הזמן חוזר עליו. אתה כל הזמן חוזר על ההתחדשות העירונית. אני חייב להגיד פה משהו אחד. התחדשות עירונית, או דירה גם אם מסומנת להתחדשות עירונית, שימו את זה ככה בזהירות רבה, בגלל שלא כל דירה שאפילו היא סומנה להתחדשות עירונית, היא מגיעה להתחדשות עירונית. אנחנו יודעים על הצירה של התחדשויות עירוניות בכל מיני ערים.
ליד קווי המטרו עכשיו
כן, הנה עכשיו הפטנט הזה שעשו ליד קווי המטרו. כן. זה דבר שעצר, נכון שרוצים לעשות שם מגדלים והכל, אבל זה יכפיל את הזמן שזה ייקח. נכון. הרבה מאוד פרויקטים שנעצרו בגלל סיבות אחרות. אז אני, תדע לך, אני, שאני הולך לחפש נכסים, אני מחפש את הנכסים שיש בהם את ההיתכנות להתחדשות עירונית.
מסכים לגמרי.
ואני מאוד זהיר, ואני אומר לאנשים, אתה יודע, אני עובד הרבה עם מתווכים, ואנשים שומעים את המתווכים, אני אומר להם, ומתווכים חברים שלי, אז אם הם שומעים את זה, הם יסלחו לי. אני אומר להם, חברים, תשמעו את המתווכים, תקשיבו לי. גם אם המתווך אומר להם, תקשיבו, עוד יומיים יהיה פה התחדשות עירונית, אני אומר להם, תעצרו. שום דבר לא מבטיח. זה היום יכול להיות, מחר זה נעצר, מחר החברה פושטת רגל, מחר ריב שכנים, אלף דברים. אבל בהחלט אנחנו קונים במקומות שיש סבירות גדולה שזה יהיה, וזה חשוב מאוד.
על זה אני רוצה להגיד משהו, צחי. בשמחה. משקיע נדלן חייב להיות אופטימי. בכלל, בהשקעה צריך להיות אופטימי. אבל כשאתה קונה נדלן, אתה קונה את החזון, אתה קונה תקווה ואתה קונה קרקע. כשאתה קונה דירה במתחם התחדשות עירונית באור יהודה בפתח תקווה ובת ים, אתה לא קונה את הדירה בעצם, הדירה היא שם, הבניין רכבת הזה הוא נמצא במקרה או שלא במקרה על הקרקע, אבל אתה קונה קרקע. ערך הקרקע נגזר מקווי התחבורה הציבורית העתידית, קו ירוק, קו סגור של רכבת הקלה, מטרו, מקומות התעסוקה, ולתפוס קרקע, זה כמו במשחק הכיסאות שפעם שיחקו שהילדים רצים וצריכים לתפוס כיסא, אתה תופס קרקע. ואני רואה היום, היה לי זוג שכיוונתי אותו, שכיוונתי אותו לשכונה מסוימת בפתח תקווה שיש בה התחדשות עירונית, והם לא בקיאים, ואמרתי להם, תקשיבו, אל תסתכלו אחורה. זה היה ב-2019, 1-2, היום זה 1-50 או 1-55, לדירת שלושה חדרים ישנה, אתה יודע, וזה קשה לתפוס את זה, כי זה דירה רעועה, והלכתי ברחוב, אני זוכר, והבחור התקשר אליי, אומר לי, תקשיב, ראיתי דירה ב-1.52, בקומת קרקע, נראית שמורה, לא צריך להוסיף לה. אמרתי לו, תקשיב, אם היא נראית לך בסדר, אלה המחירים, תיקח, כי אם לא, אתה לא, אין לך זמן להביא את הדודה. אין, אם מלווה המשקיעים שאני סומך עליו, אמר לך שזו הדירה והיא מתאימה, יש 10 זוגות צעירים ומשקיעים עם כסף שמחכים. והוא לא קנה, הוא פספס, בדירה הבאה הוא כבר לא התמאמע. אבל רק להגיע לדירה הבאה היום לוקח יותר זמן, כי אין מלאי, מלווה משקיעים
היום?
אומרים לי,
תספר לי, מה
מלווה משקיעים פה? אומרים לי, אל תשלח לי קונים לדירות להשקעה כמעט, כי אין. תקשיב, המלאי נגמר.
אני מחפש, הנה, הבוקר התקנתי.
אולי יש לך דירה, צחי.
תקשיב, אני ביום חמישי, חמישי או רביעי, נסעתי לחיפה במיוחד, נדמה לי חמישי, נסעתי לחיפה במיוחד, נתקעתי 3 שעות בדרך הלוך.
ציוט.
היה התאונה בדרך בכביש 6. שעתיים בדרך חזור. כל זה נסעתי בשביל לראות דירה אחת. המתווכים הודיעו לי שיש דירה שהם טוענו שהיא טובה. שאני אבוא לראות אותה, לא עניין אותי, לא ראיתי בעיניים, אלא שהלקוחה מחכה שאני אביא לדירה. לצערי הרב, הודעתי ללקוחה.
יאללה.
שהדירה לא נראית לי, והמתווך קרא לי רובין הוד.
כן.
למה אני מקפיד, אבל עוד פעם, בסופו של יום, הלקוחה שלי, היא לקחה אותי, והיא לא הלכה למתווך, בגלל שהיא רצתה שאני אקנה לה את מה שאני חושב שיעבוד לה נכון. אז אולי אני טועה, אני לא מושלם, אבל בשביל זה היא בחרה אותי. היום אין דירות. אין דירות. אני מחפש דירות בשם, אני מחפש בחולון. אני יודע שאני גם מתעסק בפתח תקווה. אין דירות. אני סיפרתי, הלכתי לראות דירה בחולון, דירה ב-200,000 שקל יותר מהמחיר שוק, עמדו 15 זוגות למטה, עם מתווכים.
זה בדיוק הסיפור.
וקנו את הדירה הזאת.
כמאמר קלישאות, נדלן, קונים ומחכים, לא מחכים לקנות. אם כבר קלישאות.
כן, הבעיה שאתה יודע, עדיין לא צריך לקנות בכל מחיר.
לגמרי.
ועדיין זה שוק של קונים, של מוכרים היום, אבל אז אתה יודע מה, לא צריך להתפשר, לא צריך להיות בלחץ ולא לעשות שטויות, ואנשים עושים שטויות. אנשים קונים, זה כמו הערב שהלכו להעלות את המס רכישה וקנו את כל הזבל שהיה למתווכים. הרי כל מה שלא הצליחו למכור 20 שנה מכרו באותו לילה, לא, תתעוררו האנשים.
גם אני רוצה להגיד משהו צחי, שקשה היום להעריך, אתה בטח יודע את זה הרבה יותר ממני, להעריך מהו מחיר שוק כשעושים את חקר השוק, גם בתור מלווה משקיעים, כי אין מלאי, וכשאין מלאי אין הרבה עסקאות וקשה, ואז אפשר גם להגיד שלא נורא, זה לא חטא לקנות במחיר שוק. כל הדיבור הזה של פעם, לקנות מתחת למחיר שוק, הוא נכון אולי לארצות הברית שיש היצע אדיר באזורים מסוימים בארץ, לקנות מתחת למחיר שוק, זה סיסמה שאנשים מגיעים עדיין אליי היום לתיכון פיננסי, אמרו לי שהם רוצים
לקנות. מה זה מחיר שוק?
אתה תגיד לי, צחי.
אתה יודע, זה דבר שמטריף אותי.
מתחת למחיר שוק. אני אלרגי, אלרגי לביטוי הזה, צחי.
תקשיב, יש, אתה בטח מכיר את זה גם, אתה בטח שומע את זה גם, מחיר ה-X. מה זה מחיר ה-X? מחיר שוק זה דבר שנובע מהרבה מאוד מרכיבים. ובשביל זה שאני מלמד היום בקורסים שלי, איך לבנות את מחיר השוק, איך להכיר את השוק, יש בזה המון המון חשיבה, ולא רק עכשיו אתה הולך, וזה הבעיה שלנו דרך אגב עם השמיים, כשאתה הולך, אתה רואה דירה בקומה ראשונה, ואתה יודע שהיא עולה 700, אז אתה אומר בקומה השנייה היא שווה 720, ובקומה החמישית היא שווה 8. לא, ממש אין דבר כזה. מחיר שוק מורכב, אתה יודע שאני פותח את המצגת שלי בשיעור של החקר שוק, ויש שם את כל המרכיבים של קומה ושל נוף ושל מיקום ושל גובה טופוגרפי ומיקום גיאוגרפי ומיקום טופוגרפי ועוד אלף דברים, וקרבה למקום וקרבה לאוטובוס. הרי מחיר שוק נגזר גם מהגיל של האנשים, הרי בסופו של דבר מה זה לב חקר השוק? זה הבן אדם, מי גר שם, זה הדברים שמשפיעים. אז צריכים לצאת מהדברים האלה ולחשוב נכון, ואתה יודע מה? אם קנית, עוד פעם, אתה אמרת קודם דבר מאוד חכם, אמרת הרבה דברים, כן, אבל אחד מהם זה שצריכים לבנות מה המטרה שלי, על מה אני רוצה להגיע, ואם אני אחד שנגיד רוצה שכירות, וקניתי נגיד במחיר השוק, נגיד שיש דבר כזה, כן? וקניתי, אבל זה ייצר לי את מה שאני צריך, ואני מזכיר למי שצריך, אני מלך.
כשאתה תגיע למכור את הדירה עוד 15 שנה, 20 שנה, הדלטה הזו שכאילו שילמת, אם בכלל, או שלא עוד 50 אלף שקל או 100 אלף שקל, היא תימהל בעליית הערך, זה לא משנה בכלל. זה לא משנה. אם הדירה היא טובה, טובה, הדירה טובה, שכירה בשכירה, שכירה בחטא, שכירה בחף, שאפשר להזכיר אותה כמו שצריך, שהיא בבניין טוב, לא בבניין שהוא נחס, ואתה יודע מה זה. יש את הבניינים האלה, הלא טובים, דירה עם בניין עם ועד, עם כיוונים טובים והכל, מחיר שוק זה בסדר גמור.
אז בוא, אתה יודע מה, אני רוצה להיכנס איתך לעוד אגדה. אני רוצה בזה לסיים את הנדלן, בגלל שאתה יודע, בסופו של דבר...
אתה נדלניסט?
לא, אנחנו לא באנו לדבר רק נדלן.
נכון.
אני חושב שחשוב גם לדבר על שוק ההון, אבל אתה יודע, קנית דירה לא טובה, או קנית דירה שיושבת לך בגרון, קנית דירה שלא הולך לך איתה, קנית דירה בבניין שפתאום יש לך שכנים לא טובים, קנית דירה שיושבת לך, האם נכונה האגדה שנדלן לא מוכרים?
בוודאי שלא. אישית, אני בעצמי קניתי ב-2020 מספר דירות, אחת מהן יצאה לי אחרי כל ההיסטוריה היחסית ארוכה שלי בנדלן, דירה נחס. דווקא דירה במרכז, במחיר טוב, באזור ביקוש, מתחם שילך להתחדשות עירונית, אבל השכנים, השותפים, לא הלך ומחרתי אותה. לא הרווחתי, לא הפסדתי, והתגלגלתי עליי עם הכסף. הכל בסדר. כמובן שצריך לעשות דברים בצורה שקולה ועם אחריות, אבל השקעות זה לא מתמטיקה אף פעם. וגם בדירות אחר, בדיוק כמו שאתה אמרת, בהתחדשות עירונית, לוקח זמן, אז לוקח עוד שנתיים, אז מה? לוקח.
יפה. אז אתה יודע, אני בכלל, דרך אגב, שאני מסתכל על תמחור של דירות ועל כל העלויות והכל, אני גם מלמד ככה, אני מסתכל על עוד 20 שנה כאילו לא עלה המחיר. אני בכלל לא מסתכל על עליית המחיר, ואני אומר שאם זה גם עובד לי, אם העסקה עובדת לי גם בלי שעלה המחיר, כל עליית המחיר זה בונוס, ואז אני מסודר, אז אני מסתכל על זה ככה בחישוב של זה.
המחיר יעלה בכל מקרה.
לא, אני אומר, אבל אני מסתכל...
אתה מתכוון מעבר לשיעור האינפלציה.
אני מדבר לא עלה, ואני אומר להפך, אפילו אני אומר שאני נשאר, טוב שאמרת את זה, הרי אם אני קונה היום דירה במיליון שקל, ואני מוכר אותה עוד 10 שנים במיליון שקל, לכאורה הפסדתי 20-30%, הרי הפסדתי את האינפלציה.
נכון.
אם עדיין העסקה עושה שכל, ואתה תבדוק את זה ואתה תראה, ככה אני מחשב את זה, זו העסקה שאני רוצה שהיא תהיה לי, ושאנשים לא מבינים שיש בחשיבה הזאת, גם שאתה קונה 100,000 שקל דירה שיש לך בשביל ההוצאות, ואתה קונה את הכל במימון, אם זה עובד נכון, אז שילמו, אתה מפעיל את זה נכון ואתה מרוויח. אבל אני רוצה רגע לעזוב את הנדלן. בא אליך היום זוג עם כסף, קיבל, אמרת את הירושה של ה-500,000 שקל, קיבל, יצא לפנסיה, קיבל סכומים אחרים. איך אתה, כמי שמתכנן את ההון הפיננסי שלו, איך אתה מחלק לו את זה בין נדלן ובין שוק הון או השקעות אלטרנטיביות? איך אתה מתייחס לעניין?
אמרו חז"ל, שליש, 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 אין לי את הביטוי הזה בראש.
שליש בנדלן. בפרקמטיה, שליש
ב... הנה, הגעתי למקום הנכון. שליש בפרקמטיה?
שליש ב... תכף אני אגיד לך. תכף נזכר.
תראה, אז...
זה מופיע באתר שלי.
ההיגיון אומר, הרי אחת הבעיות, ויש... אני בטוח שיש משקיעי נדלן שלא יאהבו את מה שאני אומר, שאי אפשר לשים את כל השווי הנקי של משפחה בנדלן בארץ, ויש משפחות שמחזיקות 5 דירות בארץ, דירות אפילו ברמת אביב שנותנות 2.5% תשואה, והם לא ימכרו דירה, והם לא, אתה יודע, דירה בישראל, מדינה שהיא לא שוויצריה, אפשר לפזר את ההון בצורה אחרת. אז שוב, הסוד הוא טמון בהקצאת הנכסים, באסט הלוקיישן, והגיוני שלמשפחה יהיה שליש בנדלן, שליש בשוק ההון על גווניו, שזה כולל גם את קרנות הפנסיה, תיקי השקעות, ממוסים, קופות גמל לפי תיקון 190, ושליש, בהתאם לגיל וליעדים, גם בהשקעות בשוק הלא שכיר, השקעות אלטרנטיביות, קרנות חוב וקרנות הון. אני רוצה רגע לדבר על שוק ההון. הזמנת אותי גם כן לעניין הזה, ולפני המילה הראשונה על שוק ההון, אני רוצה להגיד את המילה האמת. כשאני בא למשפחה, והיום יש לי פגישת זום, פגישת היכרות בזום לפני תיכון פיננסי עם משפחה, שהם שלחו אליי את כל תיקי השקעות, ומדובר במיליונים רבים של שקלים, שתיקי השקעות מיועצים בבנק. ועכשיו אני, המטרה היא באמת להגיע לאמת ולשקף להם מה הם מפסידים. תיק השקעות מיועץ בבנק, וזה לא משנה באיזה בנק. זה תיק שמכיל גיבוב של מכשירים פיננסיים, קרנות נאמנות יקרות, לפעמים בדמי ניהול של 2% פלוס, כשאתה יכול היום לקנות קרנות צהל ב-0.1%. 2% פלוס כל מיני קרנות נאמנות, היום הסתכלתי, של אנרגיה ירוקה ואנרגיה מתחדשת, זה קרנות נאמנות שנסגרות ומתאחדות. וחוץ מזה, שדמי המשמורת שהבנק לוקח היסטורית כדי להחזיק את הכסף בבנק. זאת אומרת, אני אישית, החוסקה שלי גם בתור מתכן פיננסי היא בשוק ההון, אני גם מלמד השקעות בשוק ההון, וחשוב לי מאוד להנגיש השקעה, שאני קורא לה השקעה זולה, יעילה ומפוזרת בשוק ההון. כל אחד, במיוחד צעירים היום שיש להם, אתה יודע, הבנה נהדרת של עולם המחשבים והאינטרנט, יכולים לפתוח תיק השקעות ולהשקיע, ואני אגלה לך סוד. הסוד להצלחה בהשקעה בשוק ההון הוא פחות אינטלקטואלי, הוא יותר פסיכולוגי. אמר את זה וורן באפט, you don't have to be intelligent to invest in the stock market, you need patience. סבלנות ומשמעת. משמעת.
זה בכל דרך אגב, בכל סוג של השקעה, גם בנדלן.
לגמרי, משמעת וסבלנות. כמו שאתה מפקיד כל חודש, בלי שאתה שם לב לקרן פנסיה, במיוחד אם אתה שכיר, ככה גם אתה יכול להשקיע בעקביות ובהתמדה לאורך שנים בשוק ההון, ולהגיע לתוצאות שהן גבוהות יותר מ-95% ממנהלי השקעות, בוודאי בניקוי דמי הניהול. העניין פה זה סבלנות ואורך זמן. עכשיו, זה קשה להסביר את זה.
אתה מוכן לצעוק את זה, בבקשה?
אני אגיד משהו מאוד חשוב.
אתה מוכן שאנשים יבינו את מה שאתה אומר לו, שלאנשים אין סבלנות, היום מחפשים את הכל מהר וקצר?
הבעיה, צחי, כשאתה מדבר עם בחור בן 30, שהוא חי דור האינסטגרם, והוא רוצה היום, והוא רואה את חברים שלו, ואתה אומר לו שהשקעה, צבירת הון, יש לך צבירה בעסקים. דרך אגב, חשוב לשים את הגבול בין השקעה לבין השקעה שהיא פסיבית, אתה יודע, אפילו אם אתה משקיע בנדלן, אתה עושה את זה דרך מלווה משקיעים, אחר כך הדירה מושכרת, יחסית זה השקעה שהיא פסיבית, גם אם אתה, דרך אגב, אתה מנהל את הדירה בעצמך, אפשר לנהל דירות עם וואטסאפ, יש איזו המצאה שהיא נקראת וואטסאפ, יש לי אצלי בוואטסאפ 4 איציק אינסטלטור, הם עובדים נהדר.
נהדר.
חשוב לשים את הגבול בין יזמות להשקעה. ביזמות, בעסקים אפשר להרוויח כסף, אבל כשאתה מדבר על השקעה, אתה צריך לשאוף לתשואת השוק. גם בנדל"ן, דרך אגב, צחי, תשואת השוק היא 18%, למה? 3-4% מהתשואה הפירותית של השכירות, ועליית ערך 4-5, במיוחד באזור הביקוש. אותו דבר בשוק ההון. יש את הרווחים של החברות, שרוב החברות מחלקות דיבידנדים, 2-3% דיבידנד, ועליית ערך. רק שבנדל"ן זה ספציפי, יש לך סיכון נכס הספציפי. אבל כשאתה מנסה להגיע מעבר לתשואת שוק של 8-10%, אתה נכנס אל היזמות, ואתה לוקח לעצמך סיכון שאתה לא מבין אותו. כשאומרים לך, מולטי פמילי בחול, IRR 17%, דרך אגב אסור להגיד אם אתה לא משקיע קשיר לפי חוק הנצאים, אבל יש כל מיני אנשים שאומרים, כדי למשוך את המשווקים, 17%, ה-17% האלה, זה לא השקעה, זה יזמות, וכו' וכו'. לכן, הבנה נורא חשובה, וכשעושים דברים נכונים ומתחילים אותם מגיל צעיר, וקשה להסביר, שוב, אני מסיים עוד רגע, את הנקודה הזו של להסביר לבחור בין 25-28, שיש לפניו עשרות שנות השקעה, אבל הוא רק בין 28, והוא רוצה עכשיו. זה נורא קשה, וזה התפקיד שלנו דרך אגב. תקנה דירה בקירת אליעזר שאתה מכיר טוב, ותחכה. תקנה דירה שהיא טובה ותחכה, ההון שלך יעלה. ואז במקביל, גם יהיה לך עוד קרן פנסיה, ויהיה לך עוד קרן השתלמות. תתחיל, רבק. אמרת לצעוק, אז הנה.
תקשיב, למה ביקשתי שתצעק? ואני חושב שזה הבשורה, ואני חושב שאנחנו כבר, אתה יודע, אתה לא תאמין, אנחנו בסוף הפודקאסט, אבל... למה רציתי שתצעק את זה? בגלל שאתה יודע, כל מה שאתה מכיר את זה גם מסביב, אתה מכיר את כל הקולגות שלי והכל, כולם מלמדים, אקזיטים, תקנה, תמכור. ואתה יודע שאני אומר, גם בפודקאסטים שלי, גם בהרצאות שלי, גם בקורסים שלי, ואני אומר לאנשים, תקנו, תחזיקו. לפעמים, אם קניתם נכון, לא לפעמים, בדרך כלל, אם קניתם נכון, והחזקתם את זה, נגיד, 3-4-5 שנים, במקום לעשות 3 פעולות של מכירה וקנייה ופרנסה בדרך, עורכי דין ומתווכים.
אתה משלם לעצמך שכר.
אתה יודע, אני נותן דוגמה לעסקה, אני נותן בקורסים דוגמה לעסקה שהציעו לבן אדם, בן אדם שקנה נכס ב-700,000 שקל, עוד לפני ששם את הכסף, הציעו לו 1,250,000, עוד לא שם שקל. ואני אומר לאנשים, ומה הייתם עושים? כולם מורים מוכרים, לא? ממש לא. ממש לא. נכון שלכאורה אתם עושים 550,000 שקל בלי לשים שקל, וזה אין אפילו חישוב צועתי לזה, בגלל שזה אפס כפול הרבה, אבל תבדקו את הנכס, אולי הנכס שאתם עכשיו הולכים לקנות יש לו צועה גבוהה, ואז תמנפו אותו, אולי יש לו העתיד של עליית ערך שיעלה יותר ממקום אחר. כל האגדות האלה לקנות מהר ולמכור ולעשות איזה 40,000, 30,000, 50,000, בסוף, אתה אומר פה, ובגלל זה רציתי שתצעק את זה, ששם המשחק הוא סבלנות. תבנה ו...
גם בזוגיות, דרך אגב, זוגיות זה קצת כמו השקעות. זה כמו, אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת לאנשים בפגישות. כמו שאם אתה, אם התפקיד שלך בבית הוא להכניס את הכלים למדיח, ולא, וזה יום אחד, שכחת להכניס את הכלים למדיח, ואשתך היא כועסת עליך. על כל ריב... בינך ובין אשתך, היא לא זרקת אותך מהבית, אלא אם כן, אתה יודע.
כן.
אותו דבר, שוק ההון עולה ויורד, בנדלן גם כן, יש לפעמים הדירה לא מוזכרת, לפעמים יש איזה סוחר נח, אז הוא יוצא והכל נהיה בסדר. סבלנות, אורך רוח והבנה והשקעה מתוך ידע. מתוך ידע, וידע צריך גם לרכוש, לרכוש באמצעות לשלם למלווי משקיעים טובים, למתכנים פיננסיים, ליועצי משכנתאות, זה חלק מהעניין.
אנחנו לא פוחדים לשלם, ואנחנו מאמינים משלם. בזה. מה?
אני משלם, אני משלם למלווה משקיעים, למאתרי עסקאות, ליועצי משכנתאות.
אתה יודע, אנשים לא האמינו לי שאמרתי ששילמתי לעורך דין, למרות שאני, אתה יודע, יש לי ידע לא קטן, כן. אבל שבעסקה מורכבת שילמתי לו 3%. אנשים הסתכלו, אתה צריך, הרי עורכי דין מצלצלים להתייעץ איתך. אבל הוא פתר לי שם עניינים,
כן.
שאני לא הייתי חולם. אז למה לא לשלם לו? אז אני אומר... אני חושב שאתה אמרת פה את הדברים, אתה יודע, גם בזוגיות, אנחנו עכשיו ראינו חתונמי, אנשים צחקו על התוכנית הזאת, אני חושב שזו תוכנית מבורכת, ושלימדו שם את האנשים, סובלנות וסבלנות. ואתה יודע, אין דבר בעולם, בעיסוקים שלנו, גם בתחום ההשקעות שלנו, וגם בתחום הזוגיות, וגם בתחום כל התחומים שאנחנו עושים, יש לנו ירידות ויש לנו עליות, ואמרת את זה יפה מאוד, ואם אנחנו לא נתמיד, וגם לא נפיק את הלקחים, ונעשה את הדברים.
הזמן עובר בכל מקרה.
כן, אבל בוא נפעל בו נכון. בוא ננצל את הזמן נכון, בוא כל הזמן נעשה בדיקה על עצמנו, כל הזמן, אתה יודע, אחד הדברים, אנחנו לומדים הרי מגופים, אחד הדברים, אני לא הייתי בחיל אוויר, אני התבטתי מ-8200, אבל, היום כבר מותר להגיד, אבל, אני לומד מחיל האוויר, חיל האוויר, טיסה עולה, טיסה יורדת, עושים הפקת לקחים. לא משנה, גם אם הטיסה הייתה מושלמת, עושים הפקת לקחים, ואני למדתי מהם. אז כל היום אני עסוק בזה. תקשיב, אילון, אם הייתי יכול, הייתי משאיר אותך פה עוד 6 שעות. ויכול להיות שזה לא יהיה הפודקאסט האחרון. אבל אתה יודע, למדתי, ואני חושב שלמדנו יחד, שאנחנו חושבים מאוד מאוד דומה, ואני מחמיא לעצמי
אולי
כרגע.
אולי זה הגיל, צחי.
אני קצת גדול ממך ב10 שנים, נכון. אבל לא נורא. כן, כן, זה לא הגיל, זה, אתה יודע, זה הבגרות הנפשית והעסקית שלנו. כל אחד מאיתנו עבר איזה כברת דרך. אנחנו מסתכלים על דברים לא מתזזיות. אנחנו, כמו שאמרת, מדברים על אסטרטגיה, על תוכנית. אנחנו הולכים על טווח ארוך. אני אומנם לא רץ ולצערי ושמן, אבל אנחנו רצים, אנחנו עצני מרתון ולא ריצות קצרות שגומרות אותנו.
עם הרבה אופטימיות, כי בכלל כדי לחיות במזרח התיכון צריך, אי אפשר בלי אופטימיות.
אז באווירה אופטימית זאת, יקירי, אני חושב שאנחנו נסיים את הפודקאסט, וכל מי שרוצה להגיע לאלון נמצא את הפרטים שלו, כמובן, א', קל להגיע אליו, כן? אבל הפרטים שלו גם נמצאים, יהיו באתר שלי, באופן ישיר, ותודה רבה שטרחת ועלית על ירושלים, זה היה לי לכבוד ולעונג, ואני חושב שזכו אלה שמאזינים לנו.
תודה רבה ולהתראות.